אנחנו לומדים ללמוד בעזרת השם דף נון א', מתחילים בדף נון עמוד בייס, אמסס ובייס הקויס, זו אמרה המשנה, אם נקבו לחוץ, אז זה טרייפר. תונו רבונון, מחד שנמצא זבוי ובייס הקויס, מצד דרך עוד קשרו, משני הדון טרייפר. היות והבייס הקויס עשוי משני הוט, מדופן כפולה, אז רק אם נקב גם הדופן החיצוני, עכשיו אין מי שיגן על הדופן הפנימי, אחור, אז זה טריפה. אבל אם רק הדופן הפנימי ניקב, הדופן החיצוני לא ניקב, אז הדופן החיצוני בעצם מגן על הפנימי. נמצא לקור דם. עכשיו, הגמרא בעצם נכנסת לשאלה ככה. מאיפה אנחנו יודעים האם זה קרה לפני השחיטה שזה טריפה, או שזה קרה אחרי השחיטה? לכן אומרת הגמרא שאם נמצא טיפה דם על הסכין, אז בידוע שזה קרה לפני השחיטה. למה? כי אם זה קרה אחרי שחיטה, אחרי שחיטה הבהמה כבר לא מוציאה אדם. לא היא נמצא לקור אדם בידיעה של אחר שחיטה, היות ונקב שנקף קודם שחיטה, מוציא אדם. איגלית פי המקו, אם כמו שבן אדם מקבל מכה, פצע, אז זה מתחיל להגליד. איזה קרום גדל שם, זה סותם כבר את הפצע, זה כבר נהיה מוקרש. אז זה כבר מראה שהמכה הזה, שהנקב הזה בבית הכוסות כבר זמן רב, כלומר זה כבר עבר ממתי שהוא ניקב. אז אם עלה קרום על גפי הנקב, אז זה כבר ידוע בוודאות שהנקב הזה כבר בין 3 ימים. 3 ימים קודם שחיטה. זאת אומרת, אם היום היה השחיטה, והיום מצאו את הנקב הזה שיש שם קרום על הנקב, אז לפני 3 ימים הוא כבר ניקב, ואם כך, זה לא מקח טעות, אז ואם כך בעצם, אם השחט קנה את הבהמה, בתוך 3 ימים מהשחיטה, הוא יכול לטעון שזה מקח טעות, והמוכר צריך להחזיר לו את הכסף. לא יגליד פי המכה, אם עדיין לא עלה קרום על פי המכה, אז בעצם זה שקנה את הבהמה, לא יכול לטעון שום טענה, ולהוציא בחזרה את הכסף מהמוכר, כי המוכר יכול לומר, אולי זה קרה אחרי השחיטה, מאיפה לך שלא? המוציא מחברו, עליו הראיה, אתה רוצה להוציא ממני בחזרה את הכסף, עליך להביא ראיה. כמו שיש לנו כלל ידוע, כשיש לנו ספק בממונות, אי אפשר להוציא כסף מדי מי שמוחזק בו, אלא אם כן, הטוען מביא ראיה. שואל את הגמרא, ומה ישנו מכל נקוב דאלמה? מה נפקא מינה בין נקב זה, שאתה אומר, שאם לא נמצא אדם על המחט, משמע שזה קרה אחרי שחיטה והבהמה כשרה? הרי בכל נקב אנחנו לא אומרים ככה, כל נקב בשאר האיברים שהנקב מטריף, דאף אגב, זה לקט דם, טורף מר, אפילו שאין דם בנקב, הרי מטריפים את הבהמה. אומרת הגמרא, בשאר נקבים, כשאין לה מחט לפנינו, עושים לקם מדי למשרח, אין איפה שיש שם דבר שידבק בו אדם. כי לכן אנחנו אומרים שאין לנו שום הוכחה, אם אין דם, לומר שזה קרה אחרי השחיטה, לכן אנחנו אומרים שזה קרה לפני השחיטה, וזה טריף. אבל כאן שיש מחט לפנינו, אם מי זה לקודם שחיטה, הוא היה צריך להיות שם טיפה דם, מי שחכה וסורך על המחת. אומר לרב ספרי לבאי, חוזה מרא היית צור ומרבונון דאוסו ממרובי. תראה, אדוני, תלמיד חכם זה שבא מארץ ישראל, ואומר רב אבירה שמייני, קוראים לו רב אבירה, ואומר, מה זה? ובוא לפני רבא, היה פעם סיפור שהביאו לפני רבא מחת שנמצא בו איבי בייס הקויסוס מצד אחד, רק בדופן הפנימי, ולא ניקב דופן החיצוני, ורבי טריף. אז לאבאי זה היה קשה, מהברייסה שלמדנו לאל, שרק אם ניקב החיצון אנחנו מטריפים. שולח לי, אבאי שלח לרב אבירה שיבוא לפניו, לומר מה קורה כאן. רב אבירה לא בא, לא יעשה לגבי, צריך להדגיש שרב אבירה היה מאוד זקן פה, כי הוא היה עוד בתקופה של רב. עוזל הוא לגבי, הלך אבאי לפניו, אבא כה איגרה, רב אבירה ישב על הגג, על המפסת, אמר לו אבאי, עיני חוסמר ונעשה, בוא תראה, תגיד מה קרה. למה הרב פסק ככה? הרי איך אתה אומר עם שם רב פסק כזה שזה נוגד את הברייסי שלמדנו? לא נוח, זה לא בא. סלקו לגבי. אז אביי עלה לרב אבירה. אומר לי, אמר אביי לרב אבירה, אמר לי גופה דעוף דעיך, ואיך היה הסיפור שם עם רב שהוא יטריף? אומר לי, אמר לרב אבירה, מבטר כנסי וסנור, לאלה מרבי רבי. אני הייתי השמש לאסוף את התלמידים בבית מדרשו של רב הגדול, שזה רבי דנוסי. והווה רב הונה ציפוירו ורב יויסי מדוה יושבים לפונו. ובוס לפני רבא מחת שנמצא בו איבי בייס הקויסס מצד אחות. היה סיפור כזה שהביאו בית הכוסות, שבעובי בית הכוסות בפנים היה שם המחט. אבל רבי הפך את בית הכוסות ומצא קורדם מבחוץ כנגד המקום שהמחט נמצא בפנים. אז רבי אמר, מן הסתם, הוא ניקב גם את החיצון, וטרפו, ואומר, אם אין שם מה כקורדם מניין, אז מן הסתם יש, כן, הוא ניקב ויצא שוב פעם, אבל למה זה יש כבר נקב גם באור החיצון? אומר לי, אמר הבעל לרב אבירה, אם זה היה הסיפור, אז לא הייתי צריך להטריח את עצמי ולא להטריח את אותך? נו, זה בוודאי ככה. אומר לי, תורך תרי להו גברה, בחינם התרחתי. מס ניסני, זה כתוב הרי במשנה. אמצס ובאיזה כל זה, שניקבו לחוץ, טרייפה. אז גם פה, אם הרב הראה סימן של קור דם מבחוץ, אז סימן שהוא ניקב את הדופן החיצוני גם כן. למדנו במשנה, טרייפס הנפול, נופל מן הגג, הרי שצריך לחשוש לריסוק איברים. אומר אבון, הניח באמל למעלה ובו ומוצא למטו, אין חושש משום ריסוק איברים. אם הבהמה קפצה מיוזמתה מהגג, אין בזה דין של נפולה. למה? כי כל הדין של נפולה הוא זה רק כשדחפו את הבהמה שלא מדעתה, בזבנק אחד. היא לא חשבה על זה. אבל כשזה היה מדעתה, אז היא יכולה להסתמך בינתיים על הקירות, עם הציפורניים, היא נועצת, והיא לא נותנת להפיל אותה בבת אחד, רק לאט לאט, כי כוח ההתנגדות שלה גדולה. אז המכה זה לא מכה כזה גדולה שנחשוש לריסוק איברים. מספר את הגמורה, ההוא גד ידעה ולרבין אני דחו זה חושלה ביפומה. מה היה? היה על הגג גדי, זה היה של רבין, והגדי ראה שנמצא למטה על הקרקע, הוא ראה מפי הערובה, הוא ראה שיש למטה סעורים טובים, נו, קיבל תיאבון גדול, אז דוגר הוא רצה לקפוץ, והוא נפל מאיגר להארץ, מהגג לארץ. זה בעצם גם היה מיוזמתו, מיוזמת הגדי. עוז לקמד הרבה שיום עלי אמר רביני לרבה שעוד אמר רבוני, הנה הרבה מלמעלה ובוא ממוצא למטה, אין חושב משום חיזוקי עבורים. מה הסיבה? האם הסיבה משום דייס ללמידה למשרח ואיילס למידה למשרח? כל הסיבה הוא איות. למה רבוני אומר ככה שאם היא קפצה, שנאמר שאין בו נפולה איות והיא מחפשת לה איפה להעמיד את עצמה. כלומר, כשהיא... רואים לפעמים בעלך יורד מהגג, הוא תופס עם הציפורניים את הקיר, והוא לא נותן לעצמו ליפול בבת אחת. זה הסיבה. ואם כך כאן, שהגדי נפל באמצע הרובה, שאין לו איפה להתאפס. אז אם כך, זה לא, אין פה קטלים מסביב. אז כן, יש דין נפול, או דיל, או שמה, אנחנו אומרים שהטעם של רבונה הוא... למה רבון אומר שאין לא צריך לחשוש לריסוק העברים בקפצה מן הגג, היות, ובהמה שקופץ מן הגג, אז היא עושה אומדנה. כמו שאנחנו רואים, לפעמים חתול עובר ברחוב, וכשעובר מכונית, אז לפעמים נדמה שהנה עוד שנייה הוא דורס אותה, והיא ברגע האחרון מוצאת מקום מפלט. ציפור אפה, חושבים שהיא אפה לתוך קיר, אבל הנה בשנייה האחרונה היא טסה למעלה. הקדוש ברוך הוא ברא את החוכמה גם בחיות ובבהמות, שהם ידעו טוב טוב איפה להינצל ובאיזה אופן להינצל. אז כך גם, זה מה שרבונו אומר, שאם קפצה, הבהמה קפצה מן הגג מיוזמתה למטה, זה בגלל שיש לה אומדנה לדעת מתי היא תגיע בשלום למטה. אז לא צריך לחשוש. אז אם כך, גם פה, היד והגדי קפץ מהרובה. אז הוא גם מן הסתם עמד בדעתו הבהמית, האם הוא יכול להגיע למטה בשלום או לא, ואם כך, מן הסתם, הקדוש ברוך הוא בורא חוכמה, שברא בה את החוכמה לדעת שהיא לא תנזק, אז לא צריך לחשוש. אומר לי, אכן, משום דה עומדה נפשו, ואינם עומדה נפשו, ואם כך לא צריך לחשוש לריסוק איברים. היי אמרת דאווה בערב חביבה. היה כבשה בביתו של רב חביבה, דאווה שדרון קרי בסרסה. היא משכה, היא סחבה את רגליה האחורית. היה נראה שמשהו כואב שם. אומר רבי אמר, האי שגרוין נקטי. זה, יש לה התכווצות שרירים, ולכן היא סוחבת את הרגליים. אבל זה לא עניין של טרייפס. מסקף לא רבינה, ודיל מחוט השדרה איפסק. אולי קרא לה פסוקת חוט השדרה. אז אכן כך, אחרי השחיטה בדקו אותה, ומצאו שהיה פסוקת חוט השדרה. בכל מקום אומרת הגמור, זה היה הסיפור, אבל למייסם, אפילו אוכל, אילכה סיכר ויימר, שגויין השכיח, חוט השדרה לא השכיח. לא צריך לחשוש לדברים שזה לא שכיח, כגון פסוקת חוט השדרה. אז לכן אומרים שזה באמת שגרונה, שזה העניין של ההתקפצות שגרים, שזה יותר שכיח. אומר אבונה, זכור עם המנקרים זה, זה אין חושש משום ריסוק היבורים. לפעמים רואים עיזים או איילים מתנקחים עם השופרות שלהם, עם הקרניים שלהם. והם יכולים לקוט ככה מכות נמנות אחד את השני. מכל מקום לא צריך לחשוש לריסוק איברים. אף על גב דמידבו וקיימה אפילו שכואב להם. צימרי בעלמי דנוקת להם, הם מקבלים חום מזה אולי, אבל לא יותר מזה שזה קורה איזה ריסוק איברים. אבל היא נופלה, הרי אם הם נופלים בבת אחד על הקרקע כתוצאה מהניגוח, יש גובה 10 טפחים חיישינן. אז צריך לחשוש לריסוק איברים. אומר רב מנשה, אהנה דיכר דגון וגנבי. גנבים שגונבים כבשים, אילים. אז איך הם גונבים? הם נכנסים לדיר וזורקים את הגדיים ואת הכבשים מבעד לקיר של הגדר של הדיר לצד השני, ושם מחכה להם איזה מסעית או עגלה, ומתחילים לרוץ איתם. אז לא צריך לחשוש שהם העיפו אותם ככה. למה? כי הם לא רוצים שיקבלו ריסוקי איברים ואז לא יוכלו לרוץ. כי שודו לה מסנה, שודו לו, כאחד אלה רעת תקמל, כדי שיוכלו לרוץ, כשימלטו. אז במילא, אם האיילים ייפלו על הגב, הם ייפגעו. אז לכן הם זורקים את זה באופן שלא ייפגעו. הדרינו, מה היה הדין אם הגנבים החזירו את האיילים, את הכבשים, גדיים, מה שגנבו לבעל הבית, גם באופן כזה שהם זרקו את הגדיים מעבר לגדר אל תוך הדיר, שם כן צריך לחשוש. כי ואז הגמרא אומרת, ואנמי לדעדרינו מחמסירה, עם המשטרה בעקבותיהם, ואז הם זורקים את הגדיים בעיקר להיפטר מהחקירות, אז הם לא מסתכלים איך הגדי נופל. אז צריך לחשוש לטריפס הנפולה. אבל מחמא התשובה, אם הם חוזרים בתשובה ורוצים להחזיר את הגניבה, אז מן הסתם הם רוצים לחזור בתשובה שלמה ולא לעשות תשובה שלא תהיה להם. תשובה מהל יסיוד העובד. בוודאי הם עשו תשובה כמו שצריך ונזהרו שלא ייפגעו. אומר רב יהודה אמר רב, איקו אל ראשו ואולכו לו קלפס נובו. אם אדם איכה באימה במקל על ראשה, והמקל הלך על אורך חוט השדרה עד לזנב, או על זנבה והלכה לקלפי ראשה, כנגד כל השדרה כולה, לא חוששים משום ריסוקי איברים. כי זה על כל זה לא כזה חוזק אם המכה היא על כל אורך חוט השדרה. אבל אם המקל הוא קצר ונגמר באמצע חוט השדרה, ואז נמצא ששם בקצה של המקל היא קיבלה מכה חזקה, והיא שולם חוטרי הפלגה דגבה, צריך לחשוש לריסוק איברים. ואיז בקטרי חיישינן, אם יש במקל, כלומר זה רצועה שיש בה קשרים, אז כל קשר זה דבר שיכול לגרום לריסוק איברים, ולכן צריך לחשוש שמה זה קרה שהמכה הזאת ריסקה את האיברים שלה. ואם החיה הפסקי, אם הוא היכה את הבהמה לרוחב הגב, לא לאורך הגב, אז באמת זה יכול לגרום לפסוקת הגרגרת, לפסוקת חוט השדרה, חיישינן. אמר רב נחמן, בייס הרחם אין בו משום ריסוקי איבורים. לידה של בהמה, הפרה מולידה העגל, לא צריך לחשוש שהלידה, היות והלידה זה לא דבר פשוט, שזה גרם לבלת ריסוק איברים. אז כמובן שמדובר פה, כמו שהתוספות כבר מדגישים, שיש פה ריס אלפוננו, כרי בהמה כשהיא נולדת, תקף בהיוולדה יכולה לעמוד על הרגליים. אז פה מדובר שהיא לא יכולה לעמוד על הרגליים. לכן השאלה, אולי באמת צריך לחשוש, שמה ידרסקו איבריה. לכן אומר רב נחמן, לא צריך לחשוש. בלידה לא צריך לחשוש, שמה מתוך הלידה ידרסקו איברי הוולד. אומר לרב לרב נחמן, תניה דמסיילוך. למדנו בברייסה, תינוק בן יום אחד מטמא בזיווה. כלומר, תומת זיווה שייך אפילו בתינוק בן יומו. עכשיו הגמרא אומרת ככה, למדנו בכמה מקומות, כתוב בפסוק, איש איש כי יהיה זוב בבשורי, זוי ויתום היו. מה זה מבשורי? חזל לומדים מבשורי, דווקא אם זה לא קרה כתוצאה מחולי, מאוינס. אבל אם זה קורה כתוצאה מחולי, אוינס, אז זה לא מתאמה. אז אם אנחנו אומרים שתינוק הנולד הרי צריך לחשוש לריסוקי ורעב, נגיד אפילו כשיש לו איזשהו רייסה, אז אם כך, זה כבר נקרא אוינס, כל העניין הזה. זה כבר נקרא כמו תינוק שיש בחולי מסוים, גם אם לא אין בו רייסה, כמו שתוספות מסבירים. אז אם כך, היה צריך להיות הדין שהעזיבה שלו לא תתעמק, כי הרי זה לא אונסוי. אומרת הגמורה, אוכל במאי הסקינן כגון שיוצא דרך דויף. מדובר שהוציאו את הוולד מניתוח קיסרי, שאז לא היה לידה רגילה. בוודאי שאז לא צריך לחשוש לריסוק איברים. ועל זה אומרת הגמורה, שתינוק הזה, שזה לא נקרא אוינס או חולי, אז באמת מתמה בזיבה. אבל נכון שתינוק שנולד דרך לידה רגילה, צריך לחשוש. אז הזיבה שלו לא תתמה. אומרת הגמורה, תושמה, אין ראיה. עגל שנולד ביונטף, שוחט נויס ביונטף. עגל שנולד ביונטף, הרי ביונטף מותר לשחוט, היות ואויך לנפש, מותר לשחוט, לפות, לבשל, כל מה שצריך. הוולד הזה, אתמול בערב בבין השמשות, הוא היה במאי אימו. אז אפילו כשהוא בעצמו כך, הוא לא היה ראוי, אבל היה אפשר לשחוט את האימא, והרי כששוחטים פרה, ויש לה עובר, העובר ניתר בשחיטת האם. אז בעצם היה לו כל הזמן שעת יותר. בערב יונטף בבין השמשות היה מותר לאכול אותו אגף שחיטת אמו, וכשנולד אפשר לשחוט אותו. על כל פנים אנחנו רואים שוולד שנולד באותו יום מותר לאכילה ולא חושים לריסוק איברים. משמע שלידה לא גורמת לריסוק איברים. אומרת הגמור, אין ראייה מפה. יתכן שהברייס הזה גם מדברת שהוציאו טבלת דרך ניתוח, כגון שיוצא דרך דויף. ולא היה לידה רגילה, אבל בלידה רגילה אולי באמת יהיה אסור לאכול את הבשר, כי הרי אנחנו חוששים לריסוק איברים. אומרת הגמרא אותו שמה, נביא ראיה אחרת, כידוע שבחור, אם יש לו מום קבוע, הרי שמותר לשחוט את זה ולאכול את בשרו, אין לו דין של קדושת בחור. אז הגמרא במסכת עזבא מביאה מחלוקת תנאים, בחור שנפל בו מום קבוע ביונטף, האם זה מוקצה או לא? אז הגמרא אומרת שמה, שאפילו אם נסבור שבחור שנפל במום ביונטף זה מוקצה, אבל אם הוא נולד בעל מום, תקף בלידה הוא כבר היה בעל מום, אז בוודאי הוא לא מוקצה, כי הרי לפני הלידה היה מותר לאכול אותו בשחיטת אמו, ואחרי הלידה אפשר לשחוט אותו, וממילא לא היה עליו שום זמן של איסור, אין עליו חלויס איסור מוקצה. ושובם שאם לא ילדו מומוי אימוי, שזה נחשב כמו מן המוכן ואין בו מוקצה. הנה אנחנו רואים שוולד בו ביום שהוא נולד מותר לאכול אותו, הרי שלא חוששים לריסוק איברים מחמת הלידה. וכי יתאי מאוכנה מדובר פה שיצא דרך דופן, כלומר הוציא אותו ולא שהוא נולד. דרך דויף מי קודש ואמר ביוחד נמוי דרך שימן לי נקודשים שאין לי קודש. רב שימן סובר במסכת נידה, שיוצא דרך דופן נקרא ילוד, ואם כך זה נקרא לידה, שהאימא תמיה תומת לידה. אבל רב שמעון גם מודה שבהמה שנולדה דרך דופן, כלומר לא בלידה רגילה, אי אפשר להקריב קורבן מזה. כתוב בפסוק שור העז כי יבולת, כי יבולת פרט ליועץ דופן שאינו ראוי להקרבה. זאת אומרת, בחור לא שייך דין בחורה ביועץ דרך דופן. אז אם כך, פה אתה כבר לא יכול לומר שמדובר דרך יועץ דויף. מדובר בלידה רגילה. והנה אתה רואה שזה לא נעשה באכילה. הרי שלידה לא גרמת לריסוק איברים. אומרת הגמרא אוכל במאי עסקינן, מדובר פה שאיפריס על גב הקרקע. הוא נעמד, הגמרא אומרת עוד מעט, נראה, שנפולה, אם היא נעמדה בהמה אחרי הנפילה, זה מראה ראיה שלא התרסקה איבריה, והיא לא צריכה לשוט מעט לעט. גם פה מדובר שהוולד נדע. עמד על גבי קרקע ומילא משמע שלא התרסקו איבריו, אבל באמת אם הוא לא עמד ייתכן שצריך באמת לחשוש. ואומר רב נחמן, בייס המטבחיים אין בו משום ריסוקי איבורים. כשמפילים את הבהמה על מנת לשחוט אותה בבית המטבחיים, ההפלה הזאת שמפילים אותה זה לא נקרא נפולה ולא צריך לחשוש לריסוק איברים, כיוון שיש לה כוח התנגדות, היא מתנגדת, אז היא נזהרת לא ליפול בבת אחת. ההוא תואר את הנופל בבית המטבחיים, כשדחפו אותו, והשתם מכל נגיחוסי, שמעו את הקולות שלו, זאת אומרת, הוא התענח, כאב לו. הלא רב יצחק בר שמואל ואמרתי, והוא קנה מהבשר הזה משופר שופר. זאת אומרת, כשר הבשר. אמר לי רבונו מנולחו, אמר לו אוכל אמריו, ציפורנוב נועץ עד שמגיע לאורץ. היות ודוחפים אותו, להפיל אותו, אז הוא נעמד על רגליו האחוריות, כמו שאומרים, כדי לא ליפול, והוא עם ציפורנוב נאחז בכוח ההתנגדות שלו, לא ליפול בבת אחת, במילא אין בו את השאלה של ריסוק איברים. אמר רב יהודה אמר רב, עומדו אין צריך מעס לעס. אם הבהמה אחרי שנפלה נעמדה, זה מראה שאין בו ריסוק איברים, לא צריך לשוט אותה מעת לעת. אבל צריכים לבדוק את האיברים שלה, האם באמת לא נדרסקו, בדיקה, ועד הבועל. הולכו, אם הבהמה הלכה ללא צליעה, אחרי הנפילה, אין צריך בדיקה. למה? אם היא יכולה ללכת, משמע שלא ידרסקו איבריה. רב חייא בר אשי אומר, אחזו ואחזו, צריך בדיקה. אפילו אם הלכה, צריכים לבדוק את האיברים הפנימיים. אומר רב ירמיה בר אחא אומר רב, פושטו ידו לעמוד, אפילו שלא עמדה בפועל, או קרו רגלו להלך, אפילו שלא הלכה בפועל, זה כבר קשר, מראה שלא היה ריסוק איברים. ורב חסדא אמר, ניערו לעמוד אף על פי שלא יעמדו. אפילו אם רק עשתה איזו תנועה מסוימת כדי לעמוד, אפילו שבפועל היא לא עמדה, לא פשטה ידה גם לא, הרי זה כאילו עמדה. והלכסה, איך זה נופל מן הגג בדלו יודו, נפלה בפתאומיות מהגג, והנה עמדה, ולא הלכה, צריכה בדיקת האיברים. אבל אין צריכה מאס לאס, היא לא צריכה לשעות מעט לעט לפני השחיטה. ואם הלכה, אם היא הלכה, אפילו בדיקה נמה לא צריך. אומר המימה משמד הרבדים במנדו, נפולו שאומרו, צריך בדיקה כנגד בני מאיים. מה פירוש בדיקה, איפה צריך לבדוק? צריך לבדוק אם לא נקרא רוב הקרס החיצונה, צריכים לבדוק אם לא נקבו המאיים מחמת הנפילה. אומר למזוטר, אוך אמר למשמד הרב פופט, צריך בדיקה כנגד בית החלל, כולו צריך גם לבדוק אם לא נשתברו צלותיה, לא נקרו חוליות מהשדרה. אומר לי, הוא נאמר, בר, ברי, זאת אומרת, נכדו של רב נחמיה לרב אשי, סימון אינמי, האם גם צריך לבדוק האם לא נעקרו הוושד והקונה ממקום חיבורו בלכי? אומר לי, אמר לרב אשי, סימון אין קושנין אצל נפילה, זאת אומרת, אי אפשר, בדרך כלל זה לא קורה שהסימונים ייפגעו כתוצאה מהנפילה. אומר רב יהודה אומר שמואל, אוף שנחבט על פני המים, עכשיו מדברים מנפולה באוף, אוף שנפל על המים, אבל אם הוא שט מלא קומתו, כלומר בגודל אורך כזה כמו שהוא גדול, ממש כמה חצי מטר אם הוא אוף גדול, וכמה סנטימטר אם הוא אוף קטן, לא משנה כמה, אבל היות ויש לו כוח לשוט, משמע שהוא לא נהרס מבפנים, לא ידרסקו איבריו, כמו בהמה שהיא הולכת. ולא יאמור ענה לו ממטו למעלו, אבל ממעלו למטו, מה יהודה השפלו? דווקא אם הוא שוחק נגד הזרם, זה סימן, אבל אם הוא שוחק עם הזרם, אז אין ראיה שהוא שוחק בכוחו, כי שהוא שוחק בכוחו, יכול להיות שהזכייה הזאת באה לא בכוחו, רק בכוח זרימת המים. אז זה לא ראיה שיש לו את הכוחות, אז ייתכן שיש לו כן ריסוק איברים. ואם מה קיים לסלמבו, אבל אם המים הם לא מים זרומים, רק עומדים, אז בוודאי שזה בא מכוחו, משמע שיש לו כוח לשוט, אם כך, השחייה שלו מראה שהוא לא ידרסקו איבריו. וישוד הציבה וקדמי, אם היו שם עצים במים, והמים, הרי מטבעם, הם הולכים את החפצים המונחים שם. והנה, האוף הזה הקדים את העצים. זאת אומרת, שאם ומדובר ששניהם שוחים עם הזרם. עכשיו ככה, אם השחייה שלו זה כתוצאה מהזרם של המים, זה לא יכול להיות שהוא יקדים את העצים. למה שהוא יקדים את העצים? שניהם שתים מאותו כוח, הזרם של המים. ובזה שאנחנו רואים שהאוף הזה הקדים את העצים בשחייה, משמע שזה בא מכוחו. אז אם כך, הוא ניצל מהשאלה של ריסוק איברים. גלימה מתיח הישינן, אם האוף נפל על תלית מתוחה על גבי עמודים יתדות, זה כמו על הרצפה ויש בזה נפולה. זה לא מתיח, אם זה רפוי, המתיחה, אז לא נותן לו כזה מכה, לא צריך לחשוש לריסוק איברים. אופה מאופה לא יחשינן, אם התלית מקופלת, גם במתיחות לא צריך לחשוש. איזלי מקר וקיטרי חשינן, לא מקר וקיטרי לא יחשינן. אם אוף נפל לתוך פריסת רשת, אז אם הקשרים סמוכים אחד ליד השני, צריך לחשוש שמרוב הקשרים היא קיבלה את המכה. אם אין שם כזה, אם הקשרים לא סמוכים, לא צריך לחשוש. קיטנה דוד בתונך השינן, אם אוף נפל על פשטן שעשוי בחבילות, היות וזה, החבילות גורמות שיהיו קשות, אז צריך לחשוש שקיבלה מכה מהחבילות. דהגיסה ודהגיסה, אבל אם האוף פגע בנפילתו באחד מצידי החבילה מכאן ומכאן, לא ממש באמצע, אז היא בעצם, היא מתחלקת בעצם, האוף מחליק ונשמט, והוא לא מקבל את המכה, לא יחשינן. ישרוייסה חיישינן. אם האוף נפל על גבי חבילות של קנים, חוששים לריסוק איברים. קיטנה דדייק ונופיץ לא יחשינן. הוא נפל על פשטן קטוש וזרוק, לא צריך לחשוש, היות וזה רך. דייק ולא נופיץ, אם הוא קטוש ולא סרוק, אז היות ויש שם חלקים קשים, צריך לחשוש. דוד ביזרה, אם האוף נפל על פשטן נפוץ וזרוק שעשוי באגודות קטנות, כי אם דייקה בקיטרי חשינן, אם יש שם הקשרים, אז הקושי של הקשרים גורמות לריסוק איברים, צריך לחשוש. דקסה חשינן, אם האוף נפל על נאורת, צריך לחשוש, היות ויש שם חלקים קשים גם כן, שיכולים לגרום לריסוק איברים. אבל אם הוא נפל לנאורת כל כך תכונה, כל כך דקה, דקדק זה לא יחשינן, היות וזה רך. נברי חשינן, אם האוף נפל על סיב שגדל סביב הדקל, חוששים. תמחסה, אם הוא נפל על סיב אחרי שחילקו אותו לרצות, לא חוששים. קיטמנאי לחשינן, נפל על אפר מנופה, חוששים, היות וזה, יש בזה, הוא כבוש, וכמו שדורסים לבחיה, עושים כביש, למשל, שמים זפת, עוברים עם המחבש, כובשים אותו, נהיה חזק. אבל כל עוד שלא כובשים אותו, הוא רך. אז כך גם פה, האפר, אחרי שמנפים אותו, הוא נהיה קשה. לא הנעילה, אם הוא לא מנופה, אז הוא נשאר תפוח ועברירי. אני לא צריך לחשוש. חול הדק, אם הוא נופל על חול הדק, לא יחשינן. חול הגס, כן חשינן. אבק דרוכים, חשינן. טיבנה ועביד ביזגה, חשינן. אם נפל העוף על טבן של חיטים שעשוי חבילה, חוששים. לא יעביד ביזגה, לא יחשינן. חיט וכל דמיני חשינן. שר וכל דמיני חשינן. כל מיני קטעי סיימבם שמחסו כעברים לבד מן רוביין. רוביה, שמה שאוכלים ליל ראש השנה, חימצה, אפונה, אין בה משום רסוק איבורים. חיפצה, שזה כמו חומוס, כאלו דברים, יש בה משום רסוק איבורים. כלל עדה מילצה, הכלל הוא ככה. אם האוף נופל על דבר כזה, שהוא מחליק מהדבר הזה, ולא רק שהוא מחליק, בעצם הגרגירים הנמצאים שם מתחלקים אחד מהשני. זאת אומרת, אין שם, זה לא כבוש בצורה חזקה, רק זה אוורירי. אז אין בו מי שמרוסק ריסקו ואורים, כיוון שהאוף גם יחליק בעצם, הוא לא נחבט. לא עם משרק, דבר כזה שנחבש יחד, יש בו קושי, יש בו מי שמריסוק אוורים. אם האוף נפל עליו. עכשיו הגמרא שואלת כזה שאלה. הציידים, איך היו תופסים אופות? היו שמים על גבי העץ חתיכת דיקט, מרוח בשכבה של דבק, והנה בא אוף, נעמד עליו, נדבק הכנפיים, הוא לא יכול לעוף, הוא נפל למטה, תפסו אותו. עכשיו השאלה ככה, ככה היה הסיפור, והאוף נפל מהעץ, האם יש בו דין של נפולה או לא? דיבו, גרבה ששורר, הממה רוסה, הגמרא אומרת ככה, בחד גפה, אם רק כנף אחד נדבק ללוח הזה, זה כולה עלמו לפליגה דשורר. למה? כי הוא יכול לעוף עם הכנף השנייה. על כל פנים, הוא מייעט את הנפילה שלא יקבל מכה כזה חזקה. כי פליגה בטרי גפה, כשהוא נדבק בשתי הגפיים, בשני הכנפיים, מנדו, שר, סובר, או מלוך, איך הנקום? הוא לא יכול, אם הוא דבוק בשני הכנפיים, מה הוא יכול לעשות? זהו, הוא נפל במלוא קומתו, במלוא הכוח, מקבל את המכה. מנדו שורס, זה שמתיר, או מלוך, אפשר דנקום, העיקו דגפה, הוא יכול לעשות את עצמו מעט, בקצת, בקצה של הכנפיים, בקווי הכנפיים. ויקד אומרה, ביתרי גפה כולם לפיגד אוסו, אם הוא נדבק בשני הכנפיים, אז בוודאי הנפילה שלו היא נפילה חזקה, ואז צריך לחשוש. מנדו אוסה, כולם לפיגד אוסו, כי פליגד אחד גפה, מנדו שור אומר, איפה של פור אחד גפה, הוא יכול לפרוח עם כנף אחד, מנדו אוסה, כי מדבר, אי לא מוצא פורח, באי נאמה לא מוצא פורח, הוא לא יכול לעוף בכנף אחד. וילחסה בתרי גפה, אסור, אם הוא דבוק בשני הכתפיים אסור, וחד גפה, שורש.